אחר צהריים טובים, חברות, חברים. אני ממש שמחה ומתרגשת לקראת הנושא הרדיקלי שלנו היום. אמיתי, אמיתי. אמיתי, אמיתי. אז יש לי כמה שמות לשיחה הזאת שמסתובבת סביב מה שנקרא הג'אנה הראשונה. אולי אני אקדים ואגיד שג'אנה או ג'אנות, ארבע ג'אנות, אפשר לומר מצבי תודעה של איסוף, תודעה שהיא אחודה. אני מאוד אוהבת את ה תרגום הזה בעברית של תמר נהרי, ב-well-being. אלה מצבי תודעה שלפי הלימוד של הבודה מובילים אותנו אל החופש. אז יש את 1, 2, 3 ו-4, והכל מופיע בפירוט יפהפה בספר של קרן. ארבע ג'אנות, מרחבים של חוכמה וחופש. באמת יפה. ויפה אולי זאת המילה שלנו היום. הרבה פעמים אנחנו חושבים על על התרגול כעל משהו שהוא אולי קשה, ו-no pain, no gain, וצריך לעבוד קשה בשביל להגיע לאנשהו וכל הדבר הזה. ולשיחה הזאת קראתי על היפה והנעים כקיצור דרך אל החופש, או אם תרצו השם השני שלה זה בבזוינה. בבזוינה זה במרוקאית השער אל היופי. חזרתי עכשיו ממש לא מזמן ממרכז מדיטציה ויוגה ליד מרקש, שזה היה השם שלו, בבזוינה. יש שם ריטריט מדהים, וגיליתי שהשער אל היופי הוא עובד בכל מקום עלינו אותו דבר. אז מה זה השער אל היופי שהבודה דיבר עליו? אנחנו נתחיל עם איזשהו פירוט או הבנה של מה שמעכב אותנו ונעבור למה שתומך, או אם תרצו ב קיצורים, נתחיל עם האורחים שלפעמים קוראים להם המכשולים, ונעבור אל היופי, אל הכיף, אל הפלז'ר, אל העונג, אל השמחה. ולהגיד שאנחנו יצורים של חוויות, ואנחנו חייבים לחוות משהו כדי להבין. זאת אומרת, ההבנה השכלית היא נהדרת, אבל היא סוג מסוים של חוויה. כדי לחוות משהו עד הסוף שלו, אנחנו צריכים לחוות אותו גם בגוף וגם בלב וגם בנפש וגם בתודעה. ואולי אני אגיד עוד דבר אחד, לפני שנצלול ראש לתוך זה, שאנחנו עכשיו ממש בתוך חג, חג השבועות. וכמה עוד יותר מתמיד בתוך הזמנים הקשוחים שאנחנו נמצאים בהם, התרגול הזה הוא מציל חיים, לא פחות מזה. ממש ממש התרגשתי לקרוא שנועה ארגמני ששוחררה, שתה חטופה, כולם מכירים את השם שלה כבר, נערה יפה הזאת, סיפרה באחד הרעיונות שהיא תרגלה מיינדפולנס בתקופת השבי, ושזה מאוד מאוד עזר לה. אז בהמשך לזה שלחו לי ככה שמישהי כתבה, נועה ארגמני תרגלה מיינדפולנס ב עזה, ואני לא מצליחה לתרגל מיינדפולנס על המרפסת שלי בגבעתיים. ומה איתנו? מה איתנו? אני חושבת שעל אחת כמה וכמה זה נותן לנו איזשהו אומף כזה, עוד יותר, כי מה אנחנו עושים פה באמת, רגע אחרי רגע, וחם, ואז מזגן, ואז חם, והתודעה שלנו יכולה בקלות ללכת למה שלא בסדר, למה שלא תקין. זה ה-habit pattern של התודעה. מתעוררים בבוקר וזה what's wrong and whose fault it is. או גרוע מזה, I'm wrong, it's my fault. כזה. זה קל לתודעה ללכת לשם. ומכיוון שככה, ויש לנו זמנים כאלה קשוחים שאנחנו גם רואים את הערך הכל כך גדול של התרגול, אנשים אשכרה חוזרים מתופת ומספרים בעדויות שלהם לדברים שעזרו להם, כולל מיינדפולנס. אז מה נשאר לנו לעשות? לעבוד עוד ועוד 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 עם הלב תודעה שלנו בדרך אל החופש המוחלט. וכדי לעבוד עם הלב תודעה שלנו בדרך אל החופש המוחלט, אנחנו נשענים על התנסויות וניסיון של הרבה מאוד נשים וגברים בדרך, ושל מורה אחד גדול, סידרתה גוטמה, שהשתחרר בזכות המאמץ הגדול שלו, אבל עוד הרבה הרבה כמוהו לאורך השנים, כולל בתקופתנו אנו. וזה משאב של סנגה, של בודה, של דרמה, מאוד מאוד חשוב ומיטיב. ואני אתחיל עם טקסט, לא מהסוטרות, סוטות, שיר של צ'ארלס בוקובסקי, מדרשות אחרות. החיים שלך הם החיים שלך. אל תיתן להם לחטוף מכות בהכנעת חובה. זה לא מופיע לכם בדרשות. תקשיבו. תהיה על המשמר. יש דרכים לצאת. יש אור איפשהו. זה אולי לא הרבה אור, אבל זה מנצח את החושך. תהיה על המשמר. האלים יציעו לך הזדמנויות. דע אותם, קח אותן. אתה לא יכול לנצח את המוות, אבל אתה יכול לנצח את המוות בחיים, לפעמים. וככל שאתה לומד לעשות את זה לעתים קרובות יותר, ככה יהיה יותר אור. החיים שלך הם החיים שלך. דע את זה, כל עוד יש לך את זה. אתה נפלא. האלים מחכים לשמוח בך. אז דיברנו על האורחים, ובכל ריטריט אנחנו מדברים על האורחים, ובטקסט הקלאסי קוראים להם מכשולים. וחבר יקר שנמצא כאן איתנו בריטריט אמר לי לפני כמה ימים, דיברנו על האורחים, הוא אמר לי, מתי עובר חצי מהביקור? כשהאורחים בדלת. אז תבדקו עם עצמכם, מי מהאורחים עכשיו בדלת? יש לנו פה הרבה משחקים עם דלת, והשער אל היופי, והדלת אל הדבר השני, הדבר האחר. אבל מי מהאורחים היה נוכח היום בחוויה שלכם, בתרגול שלכם? היום, מי נוכח עכשיו, או מי מהם נוכחים עכשיו? ובעצם, יש הנחיות מאוד ברורות לגבי האורחים. מדובר על, בטקסט הקלאסי, על חמישה פגמים, ממש מדובר על פגמים, על מכשולים בתודעה, שגורמים לה להיות שבירה, לא שלווה, לא גמישה, לא זוהרת, לא קלה לאיבוד. וצריך להיפרד מהם בעצם, כדי להיכנס, זה גם, שוב, לעבור בשער, להיכנס אל מה שנקרא הג'אנה הראשונה. לפעמים הדלת הזאת, או השער, זה כמו מאורת הארנב של אליס. היא פתאום מצאה את עצמה נופלת, אבל אז זה היה ריחוף. זוכרים? הייתם שם? היא כאילו עברה למימד אחר, ובהתחלה זה מאוד מאוד שונה, אבל פתאום החוקיות משתנה שם. וזה הפך להיות החיים שלה עד שהיא התעוררה. כן, אליסה בארץ הפלאות, אליס אין וונדרלנד, יש המון הקבלות מאוד מעניינות ללימוד. זה התרגול שמקדים את הג'אנו, צריך לעבור בשער הזה. צריך ליפול אל תוך מאורת הארנב, לוותר על הפחדים, לוותר על המחשבות השגויות, לוותר על העצלנות, לוותר על התבניות המחשבתיות שלנו. אתם זוכרים את חמשת מכשולים, האורחים, נכון? כולם ככה, אני אחזור עליהם? אחזור עליהם. טוב, טוב. אז האורחת הראשונה, אין לנו את זה בטקסט, נכון? טקסט של אתמול. כן. אני אגיד אותם בקצרה, כי ככה אני רוצה להגיד אותם ולעבור דרכם, חלק גדול פה מכירים, אבל התנועה הראשונה בתודעה שנחשבת מכשול, ותכף אני אעמוד על ההבדל בעיניי שהוא מאוד משמעותי, כן, ביחס שלנו אל הדבר הזה. התנועה הראשונה זאת התנועה של ההשתוקקות, ההיאחזות, ההיצמדות, המקום הזה שרוצה משהו שאין אותו עכשיו. זה נורא פשוט, נכון? אין שום בעיה עם רצון. אין שום בעיה בלרצות משהו. איפה מתחילה הבעיה? שכל העולם כולו הופך להיות לא רלוונטי, ורק מה שאני רוצה עכשיו, קרן דיברה על הבעלי, בעלי, 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 נכון? זה לא שם של מקום אקזוטי וחמוד שישראלים עוד לא יכולים להגיע אליו, אלא זה הדבר הזה שאני חייבת אותו, מגיע לי בשביל ה-well-being. אז בא לי, כן, אני לא אכניס לכם רעיונות לראש עכשיו, חוץ מאולי קפה שווה או כאלה, אבל נגיד בבודהיזם הטיבטי מתייחסים לזה כן, hungry ghost, שמעתם את המונח הזה פעם? תדמיינו מין יצור כזה, שיש לו צוואר, גרון מאוד 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 ארוך ודק, ובטן ענקית, והוא כל הזמן רעב, נכון? הוא כל הזמן רעב, כי הוא, כמה שהוא לא יוכל היצור הזה, הוא לא יוכל למלא את הבטן שלו. גילוי נאות, יש לי 5 כאלה בחווה, תרנגולות הודו, שניצלו מהעוטף, בשביל חלק מהיצורים החשים, המלחמה הזאת הייתה ההצלה שלהם, הם היו אמורות להסתובב בדיזנגוף באיזה שווארמיה, ובחווה חופשיות ומאושרות, בהתחלה נתתי להם שמות הודים, כי לא יודעת למה קוראים להם תרנגולות הודו, אבל... ואז די מהר איזה חבר אמר לי, תקשיבי, הם לא הודיות, הם ישראליות, ארסיות, הם קיבלו שמות בהתאם, אני לא אחזור עליהם כאן, מתוך חשש שאולי למישהו יש, אבל שם אחד אני אגיד בטוח לאף אחד לא קוראים רצפז, לאחת מן קוראים רצפז, ובגלל שהן, כן, הם יצורים כל כך חמודים ומצחיקים וחוצפנים, ובגלל שהם גודלו ככה, הם גודלו לפיתום, אז כל היחס שלהם לאוכל הוא מטורף, הוא פשוט מטורף, זה לא שהם באמת רעבות, הם מקבלות מלא אוכל, השכנים מכל המושב שמים לי מלא 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 לחם על השער, הם מקבלות מלא אוכל, אבל בבוקר כשהם מקבלות את האוכל, הן נהיות מטורפות, פשוט מטורפות, הן דורסות הכל, כל מה שנקרא בדרכה הזה, והן גדולות, כן? אחר כך שהבטן שלהם מלאה יחסית, אז הן יכולות ככה, הן נורא נחמדות, והן כזה משמיעות קולות כמו של חתולים, והן פשוט מין, הן לא בדיוק מבינות מה הן, כן? הן מנקרות את הכלבות שלי, הן כאילו יש להן כל מיני רעיונות. אבל התודעה שלהם זה תודעה שאחוזה באורחת הראשונה, של אני חייבת את זה. הם פשוט, אין. לא אגיד אין להם אלוהים, יש להם אולי את האלוהים שלהם, והוא הצורה של הלחם, אבל... ככה. ומתי בנו הדבר הזה עולה? כן, ה-hungry ghost, שלא משנה כמה יהיה לנו, לא יהיה לנו מספיק. וזה קשור לחיים הפרטיים הקטנים שלנו פה, וזה קשור ליחס שלנו לעולם. כמה אנחנו לוקחים מוצרי הצריכה, כן, תרבות הצריכה. אלק, תרבות, כן? זאת לא תרבות ואת לא צריכה, כן? ביותר מתאים לזה. אבל כל התופעה הזאת היא, זאת האורחת הראשונה. האורחת השנייה אותו דבר, רק הפוך, הדחייה, העדיפה. מה שיש עכשיו, לא טוב. לך מפה. מאבק, מלחמה, מה שזה לא יהיה, המחשבה הזאת, הדקירה הזאת בברך, הטמפרטורה הזאת, המילים האלה, המיינד שלי, כן, השכן, מה שזה לא יהיה, הדיפה, תנועה של הדיפה, אברסיה. שוב, הדברים האלה יכולים לעלות בנו, בדרך כלל משאירים סימן מאוד חזק, ואנחנו מתבלבלים לחשוב שזאת האמת, ואם רק we will just follow, אז יהיה לנו טוב. ושם זה תופס אותנו. זאת המלכודת. אני עוברת אליהם מהר, כי כן, אני רוצה ככה לא להתעכב על זה, אלא להמשיך הלאה. האורחת השלישית, דיברנו על זה הרבה, נכון? בפירוט, קרן הזכיר את זה יום בבוקר, בהנחיות. האורחת השלישית, כן? יכול להיות ה... מי יודע? בדיוק, עצלנות, נמנום, הרדמות. זה יכול להגיע ממלא סיבות, מחום, מזה שלא ישנו טוב בלילה, עייפות ממש, וזה גם יכול לבוא מתוך מקום שלא רוצה להיות בקשר עם הדברים. אנחנו יכולים להירדם במדיטציה, תבדקו מה קרה שנייה קודם. מה הייתה המחשבה שהגיעה רגע לפני שכל העולם התערפל, ואנחנו לא יודעים איך קוראים לנו, מה הסיפור בכלל, מה אנחנו עושים פה, כן? זה מאוד מאוד מעניין לבדוק את הדברים האלה. כי בתוך הבדיקה הזאת תמון החופש שלנו. וקרן דיברה על דרכים לעבוד עם זה, נכון? אפשר להחזיר את האנרגיה חזרה, לפתוח עיניים, לקחת כמה נשימות עמוקות, אפשר לעמוד. יש הרבה דברים לעשות בתוך זה, כולל החקירה של מה הביא אותנו, כן, להירדמות הזאת. וזה אגב קורה גם במדיטציה וגם בחיים. לא תמצא לכם לנהל איזה שיחה עם מישהו, שיחה לא פשוטה, מישהו רוצה להגיד לכם משהו ואתם נרדמים. או אתם רוצים להגיד למישהו משהו ממש חשוב והוא נרדם מולכם. אוץ'. אז הקפסיטי, כן, משהו בנו פשוט turn a blind eye, וזה נכון לכל מיני אזורים ואספקטים של החיים שלנו. מתי אנחנו לא רוצים לדעת משהו? מתי אנחנו לא רוצים לראות משהו? אנחנו רוצים לראות רק את הסבל בצד הזה, ולא רוצים לראות הסבל בצד הזה. כי אחרת יותר מדי לנו להכיל. שימו לב, בלי שום שיפוט, אנחנו רוצים לבדוק את תנועות התודעה שלנו. מתי קורה מה? האורחת הרביעית, אותו דבר הכפוך, היא שקט, היא שקט. חושבים, זה כזה. בודה אמר, זה כמו לשבת על קן של טרמיטים. בדרום הודו, בתירובנם עליי, מקום שהוא סוג של הבית השני שלי, יש שם טילי טרמיטים כאלה ענקיים, מי רוצה לשבת על זה? אבל אצלנו בארץ כבר יש נמלי אש קטנטנות, אף אחד לא רוצה לשבת על הקן שלהם, נכון? זה חוויה כזאת של חוסר שקט מאוד עמוק במערכת, אי אפשר לגעת בשום דבר, כי אנחנו כל הזמן מתזזים, מתגרדים, כל הדבר, זה קשה לעבוד עם זה, קונדישן קשה. אני חוזרת על מה שקרן אמרה בבוקר, פשוט רענון, כן? והאורחת החמישית, האורחת של הספק, הספק שמעכב, הספק שמפסיק, בעברית זה ממש ככה, בגימטריה אוהבים להגיד, הספק הוא עמלק, המקום הזה שחוטף את התודעה שלנו, ובעצם זה שרשרת של מילים, אומר קורנפילד, שקשורה לשליליות. יש שם תמיד משהו שלילי של הדיפה, והרבה פעמים האורחים מגיעים יחד. אז מה הסיפור עם הדבר הזה, כן? עם האורחים. כשאנחנו, אני רוצה להגיד שאנחנו ככה מבינים אותם לעומק, כשאנחנו פוגשים אותם לעומק, הם אולי מפסיקים להיות מכשולים, הופכים להיות משהו אחר, כי כשאני מדמיינת מכשולים, בתודעה שלי יש לנו את הדרך, ויש כמו, תדמיינו על הדרך, קופסאות גדולות, שיכולות להיות קופסאות מתנה, ואם אנחנו עיוורים, אנחנו נתקלים בהם ונופלים, הם הופכות להיות מכשולים. אבל אם העיניים שלנו פקוחות, אנחנו רואים את הקופסה, קופסה אחר קופסה, אנחנו ניגשים, פותחים אותה, בודקים מה יש בה, יש בה משהו בשבילנו, יש שם מתנה, עד כדי כך. יש שם אנרגיה מועילה שכלואה, שאפשר להשתמש בה לטובתנו, לטובת ההתעוררות שלנו. הבודה לא פירט על זה, או אולי הוא כן פירט על זה, וזה לא הגיע אל תוך הטקסטים. אני לא יודעת, כי מי ששינן והעביר את הטקסטים, התרווד, התורת הזקנים, אתם יכולים לדמיין, זה היה אולי די בייס, השערה שלי. אבל חלק מהדברים אולי נשמטו, ואולי הם לא היו בזמן שלו. אולי בזמן שלנו זה יותר ברור איך אנחנו ניגשים לנפש האנושית. וכשאנחנו קוראים למשהו מכשול, אנחנו כבר מקדדים אותו בצורה שאני לא רוצה את זה. והרבה יותר קשה לשמוט באופן הזה. וכל הסיפור הוא סיפור של שמיטה. ותכף אני אגיע לזה. מה אנחנו עושים איתם? אז כדי שנוכל לשמוט את מה שלא מיטיב, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה זה. לשחרר את החלקים המיטיבים של זה, אם יש בזה, ולשמוט את מה שלא מיטיב, כדי שמשהו בנו יוכל לעשות את זה סוף סוף, זה כמו להפסיק סוכר, גלוטן וכו'. אנחנו צריכים להבין, יש כמה דברים שאנחנו צריכים לעשות, ופה זה לא מוזכר בדרשות, איך עושים את זה. ופה אנחנו נצרכים לחוכמה שקיימת מהלך 2600 שנה עד ימינו. אבל קודם כל לפגוש את מה שאנחנו פוגשים. ואם מה שאנחנו פוגשים זאת השתוקקות, למשל, שהופכת להיות סרט ממש חזק בתודעה, אם זה השתוקקות לאדם שלא נמצא כאן עכשיו, אם אנחנו מאוהבים, אם זו השתוקקות למאכל שלא נמצא כאן, למרות שיש פה שף על חלל שמבשל לנו את האוכל ותודעה. אבל עדיין זה לא בדיוק הדבר שאנחנו רצינו. בואו נבדוק, אם אני לוקחת רק כדוגמה את ההשתוקקות, וזה סוג של דמו, כן, demonstration, איך אנחנו עושים את זה, כן. אני רוצה לאתר את האיכות המיטיבה שנמצאת שם. מה האיכות המיטיבה בתוך השתוקקות? מהי? אהבה, תודה. מי אמר? כן, בדיוק. בתוך השתוקקות יש אהבה. אם אני נשארת עם אהבה, כן, זה טיצ'ינג טיבטי, טנטרי, מעניין, לא אכנס אליו עכשיו, אבל אם אני נשארת עם אהבה, משהו יכול להתחיל להתארגן למקום. אני מבינה לעומק שהאהבה מחפשת נתיב, רק זה לא הנתיב הנכון. ואיך אני יכולה למצוא אסטרטגיה אחרת, נכונה יותר, מתאימה יותר, מועילה יותר, כדי לממש את האהבה הזאת. אפשר לומר שהאורחת של השתוקקות זאת אסטרטגיה לא מיטיבה כדי להגיע למקום שאנחנו רוצים אותו, אבל אנחנו לא נגיע אליו, כי האסטרטגיה הזאת לא נכונה לנו. אתם מבינים? אתם איתי? אז במקום להדוף את הסיפור הזה, לעשות שם משהו אחרת. לפגוש, לבדוק מה יש שם, להסכים, אולי קודם כל, דבר ראשון, זאת האורחת שיש לי בתודעה עכשיו. איך היא משנה לי את התודעה? כמו שאמר הבודה, התודעה שלי גורמת לה להיות שבירה, לא שלווה, לא גמישה, לא זוהרת, לא קלה לאיבוד, משהו הופך להיות נוקשה, כשזאת הדרך שאנחנו מנסים ללכת בה, דרך האורחת. אז יש פה אומנות בעצם. איך אנחנו גורמים לעצמנו להשאיר משהו לא מיטיב מאחור, ברגע שכבר פתחנו את זה והבנו את זה, ולקחנו מזה את החלקים המועילים, והרבה מזה אלה תנועות שהן לא מיטיבות. מה אני עושה שם? אז אני לא יודעת אם זה מופיע בטקסט כאן. אבל זה מופיע ב... אני אקרא את זה, זה לא אצלכם. נראה לי. הדרשה למוגלנה, צילמנו אותה? נראה לי שלא. אוקיי. אז אין לכם את זה? אז תקשיבו, זה כמו בוקובסקי, רק מילים אחרות. בעצם, כשתשומת הלב מבוססת, המתרגלת או המתרגל מותירים מאחור את החמדנות כלפי העולם, שוהים בתודעה חופשייה מחמדנות. בכך הם מביאים לטיהור התודעה מחמדנות. הם מותירים מאחור את הסלידה, את הרצון להרע, שוהים בתודעה חופשייה מסלידה ומרצון להרע. תודעה מלאת חמלה לרווחתם של כל היצורים החיים, וכך מביאים לטיהור התודעה מסלידה מרצון רע. מותירים מאחור את הקהות, את העצלנות, שוהים בחופש מקהות ועצלנות, ואז נכנים בתפיסה בהירה עם תשומת לב והבחנה מלאה, וכך מביאים לטיהור התודעה מקהות ועצלנות. מותירים מאחור את האי שקט, הדאגה, restlessness and worry, באים יחד, שוהה ללא סכסוך, שוהים ללא סכסוך, ובתודעה שלווה מבפנים, כך מביאים לטיהור התודעה מאי שקט ומדאגה. ואחרון, מותירים מאחור את הספק, שוהים מעבר לספק, ללא בלבול לגבי מצבי תודעה מיטיבים, וכך מביא לטיהור התודעה מספק שהוא ספק מעכב. אנחנו מתחילים לראות שאנחנו מותירים מאחור משהו, משהו אחר מיטיב מגיע. אין וקום בעולם. כשאנחנו מותירים מאחור איכויות לא מיטיבות, איכויות אחרות מיטיבות באות יחד. זה קצת כמו הדוגמה שנתתי לכם על הבריכה שמצטללת. זה מין חוקי טבע כאלה. אם לא נקפוץ פנימה לבריכה, היא תצטלל הרבה יותר מהר. נכון? חלקיקי האפר והבוץ ישקעו פנימה. תעלה צלילות, יחד עם הצלילות, כן? יש את האיסוף. יחד עם הבהירות והצלילות והאיסוף מגיעה החוכמה שמשחררת. זה דברים שקורים מעצמם. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא לעשות בלגן. זה, תשמעו, זה לא הרבה לעשות, נכון? לא לעשות, לא להפריע. זה קצת כמו עם ילדי. לגדל אותם, לעשות מינימום נזק. יש לנו פה לפחות 6 הריוניות שאני יודעת עליהן בכל מיני חודשים ועוד כמה. אז אתם יודעים, ככה. איפה הטקסט שלנו? טוב, בואו נקרא את הדרשה לתפוסה. קודם כל, חתיכת שם. אם חיפשתם ניקניים לחברים שלכם. פעם אחת, שעה בודה במעלה, בקרבת עיירה של אנשי מעלה, בשם ולקפה. אז, מוקדם בבוקר, יצא המבורך. לאחר שהתלבש ונטל את הגלימה העליונה ואת הקערה, נכנס לאורו ולקפה כדי לקבץ מזון. אני מאוד אוהבת סיפורים, קרל אינשינה, העולם מורכב מסיפורים, לא מאטומים, אנחנו יודעים את זה. הכל זה סיפור, והנה עכשיו אנחנו בתוך הסיפור הזה. לאחר הארוחה, כשחזר מסבב קיבוץ המזון, פנה למכובד אננדה ואמר, אננדה, יישאר כאן בזמן שיכנס אל היער הגדול למדיטציה היומית. אך איזה תמונה מנטלית כבר עולה לנו, נכון? בתודעה, יער הגדול, מדיטציה היומית, אתה תשאר כאן. כן, אדוני, השיב אננדה. הבודה אז נכנס למעמקי היער והתיישב למרגלותיו של עץ למדיטציה היומית, שבטח לקחה לו את כל היום. אז נכנס בעל הבית תפוסה, אל אננדה, השתחווה, התיישב לצידו, ואמר, אננדה הנכבד, אנחנו בעלי בית, המתרפקים על הנאות חושיות, מתענגים על הנאות חושיות, נהנים מהנאות חושיות, שמחים בהנאות חושיות. עבורנו, המתרפקים על הנאות חושיות, מתענגים על הנאות חושיות, למקרה שפספסתם, כן? נהנים מהנאות חושיות, ושמחים בהנאות חושיות, נראה הוויתור כסף תהום תלולה. ועם זאת, שמעתי שליבם של נזירים צעירים, נזירות צעירות, ההולכות בדרך ובתורה זו, מנטר לעבר הוויתור, ותודעתם הופכת למסופקת, יציבה ומשוחררת. הם מזהים זאת כשלווה. ויתור, אם כן, הוא הקו המפריד בין ההולכים בדרך ובמסורת זו לבין רוב האנשים. בעל בית, אמר לו אננדה, עלינו לגשת אל המבורך בעניין זה. הבה נלך לבודה ונשאל לדעתו בנושא. כפי שיענה, כך נזכור זאת. זאת הייתה שאלה קשה מדי בשביל אננדה, כאילו, איך הוא בכלל מתחיל לענות לו? טוב, כן אדוני, ישיב תפוסה. אז הלך אננדה יחד עם תפוסה למבורך, השתחווה והתיישב לצידו. אננדה סיפר לו על שערה. אכן כך אננדה, אכן כך, אפילו אני, אמר לו הבודה, כן, לפני ההתעוררות, כאשר הייתי רק בודיסטה או בודיסטווה, כן, בסנסקריט, שטרם התעורר, חשבתי, ויתור הוא טוב, התכנסות היא טובה, נכון? כולנו יודעים את זה, בשביל זה אנחנו בריטריט, אך ליבי לא ניתר לעבר הוויתור, כמונו כמוהו, ותודעתי לא הפכה למסופקת, יציבה ומשוחררת, לא זיהיתי את הוויתור כשלווה. עלתה בי המחשבה, מהו הגורם, מהי הסיבה, שבגללה ליבי לא מנטר לעבר הוויתור. איזה דימוי יפה זה, נכון? לנטר לעבר הוויתור. ותודעתי לא הפכה למסופקת, יציבה ומשוחררת. מדוע איני מזהה זאת כשלווה? אז עלתה בי המחשבה, לא ראיתי את החיסרון שבהנאות חושיות. לא טיפחתי את התובנה הזאת. לא חוויתי את היתרון שבוויתור. לא העמקתי בכך. משום כך ליבי לא מנטר לעבר הוויתור, ותודעתי לא הופכת למסופקת, יציבה ומשוחררת. משום כך איני מזהה זאת כשלווה. אז עלתה בי המחשבה. כן, בודה מספר את כל רצף המחשבות שלו, שרשרת המחשבות שלו. נניח שלאחר שראיתי את החיסרון שבהנאות החושיות, הייתי מטפח את התובנה הזאת, ונניח שאז, לאחר שחוויתי את היתרון שבוויתור, הייתי מעמיק בכך. ייתכן שאז ליבי היה מנטר לעבר הוויתור, תודעתי הייתה הופכת למסופקת, יציבה ומשוחררת, הייתי מזהה זאת כשלווה. וכך, לאחר זמן מה, לאחר שראיתי את החיסרון שבהנאות חושיות וטיפחתי את התובנה הזאת, לאחר שחוויתי את היתרון שבוויתור והעמקתי בכך, ליבי ניטר לעבר הוויתור. ותודעתי הפכה למסופקת, יציבה ומשוחררת. זיהיתי זאת כשלווה. זאת הג'אנה הראשונה בעצם. וכך, לאחר שהרפאתי מההשתוקקות להנאות החושים, לאחר שנפרדתי ממצבי תודעה לא מיטיבים אחרים, נכנסתי ושהיתי בג'אנה הראשונה, המאופיינת בשמחה ועונג. שמעתם את זה? שמחה ועונג. שנולדו מהבחנה ומלווים בחשיבה ובהרהור. אז אנחנו פה בשביל לעשות יחסי ציבור לשמחה ולעונג, כי עד עכשיו הדוקה והדוקה והדוקה והדוקה, זהו, עלינו הקבצה. עכשיו אנחנו לומדים דרך השמחה והעונג. למעשה, ללא שמחה ועונג, אי אפשר להתקדם בדרך הזאת. Sorry, madam. No can do. אי אפשר. אז אני לא יודעת מה חשבתם על הדרך הזאת, ויכול להיות שהדימוי שעלה לכם זה משהו מאוד גלומי, עגום, הרבה 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 דם, יזע ודמעות, סליחה, בעד הביטוי הזה הוא לא מתאים לעכשיו כל כך, אבל צ'רצ'יל, זה היה עוד קודם, במלחמה, מלחמת העולם השנייה. ולמעשה, הלימוד הזה, הוא לימוד שהוא הגיע באמת רק לפני כמה שנים, הוא נהיה יותר ויותר פופולרי. האיכות של שמחה, שהיא גם אחת מהפקטורים שמובילים אל ההתעוררות, היא איכות שאי אפשר בלעדיה. והאיכות של העונג, זאת אומרת, עונג גופני, פיזי, כן? אנחנו לא מדברים פה על, לא יודעת, משהו שהוא ארטילאי ולא שייך לגוף. שייך לגוף לחלוטין, אנחנו חווים את זה, כן? וזה בדיוק הדבר שמתאר ומאפיין את הכניסה בשער הזה, את הג'אנה הראשונה. אמרתי לכם שזה מהפכני. איך כל הדבר הזה קורה? אז אני רוצה לעשות מין זה כמו שמיניות כאלה, בין האורחים אל העונג, בין האורחים אל הוויתור. כשאנחנו, איך אנחנו בעצם מתארים את התודעה מהמכשולים, מהאורחים, כן? זה בדיוק כמו שאנחנו עובדים עם התמכרויות, עם פוביות, מי שמכיר קצת את הלימוד החדשני של ה-CBT, אז יש לנו את הקוגניטיבי, שמסביר לנו, נכון? זה נקרא פסיכו-אדיוקיישן, מסביר לנו, למשל שעובדים עם פוביות, מסביר לנו למה בעצם פחד זה דבר שמאוד חשוב במערכת. לא משנה. יש הסבר מאוד מאוד טוב שהתודעה שלנו יכולה לנוח איתו. אבל יש פה אלמנט שאי אפשר בלעדיו, וזה מה שנקרא החשיפה. חשיפה הדרגתית. צריך שוב ושוב לחוות את הדבר שגורם לנו למשל פחד מאוד גדול, ומשהו בגוף שלנו ובתודעה שלנו יחד לומדים שאין פה סכנה כמו שדמיינו שיש פה סכנה. זאת אומרת, אנחנו עוברים יחד עם הגוף לב תודעה שלנו שוב ושוב, שוב ושוב דרך המצב הזה, כדי לוותר על הפחד, מצב תודעה לא מיטיב, כדי שהפחד מעצמו ישתחרר. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות באופן רצוני, לשחרר את הפחד. אנחנו יכולים לקיים את התנאים שיובילו לשחרור מהפחד. אתם מבינים את ההבדל? אי אפשר פשוט להחליט, עכשיו אני לא אפחד. אבל אפשר ללכת בדרך שמובילה לשחרור מהפחד. אם אני לוקחת את הפחד, למשל, כמצב תודעה שהוא מקשה ומכביד עלינו, והוא לא מיטיב. למשל, אם אנחנו נורא נורא רוצים לאכול בריא ואנחנו לא מצליחים, אם חלילה התגלתה אצלנו, התגלה קונדישן לא טוב, איזושהי מחלה בגוף, מהיום למחר סוכרת, אוקיי? קודם לא היה, עכשיו יש. מה בנו קורה? ישר נתגייס, והרי, נכון? כמה מהר שנוכל, נפסיק לאכול את מה שאנחנו יודעים, שהוא לא בריא לגוף שלנו. נכון? זה כבר לא יפתה אותנו יותר, כי משהו אחר נהיה מאוד חזק בתודעה, במקרה הזה, הידיעה שיש לנו את ה-scary label הזה, מה שזה לא יהיה, נכון? יש לי חברה שהיא מאוד בענייני בריאות, היא נטרופתית, והיא באמת ככה, היא מאוד, היא צור מאוד מאוד בריא, וממש לפני לא מזמן היה ככה, הייתה איזו מסיבה, צוף שנה, ומי שהכינה לקראת שבועות, מי שהכינה טירמיסו מהמם. הסתכלתי על הדבר הזה, oh my god. והיא עמדה ליד בשלווה, כזה אמרתי לה, תגידי, אפילו לא תתאמי, זה לא מושך אותך, זה לא מגרה אותך, הייתי כזה דבל, אבל נורא רציתי לדעת מה קורה לה במיינד. הסתכלה עליי בפליאה, אמרה לי, לילה, זה בכלל לא אוכל בשבילי. זה לא מזיז לי אפילו. אמרתי, אוה, כזה אני רוצה. כן. אבל מה קורה בתודעה? אחר כך זה נהיה נורא קל, אם תירמיסו מהמם, אך, כזה, לא אוכל בשבילה, אז ברור ש... כן, ברור שהבריאות תהיה שם, ברור שהבריאות הקורנת תהיה שם, אבל איך אנחנו מגיעים למצב הזה, שהלא מיטיב נורא ברור בתודעה שהוא לא מיטיב? אז יש פה שמיטה, נטישה של המצבים הלא מיטיבים, מתוך הבנה עמוקה של מים ועד כמה הם לא מיטיבים. כן? אז כמו שאמרו כל מיני מורים לאורך ההיסטוריה, אמר דוגן, פטריאך הזן השלישי שבעצם, מאוד מאוד מפורסם היום, תרגלו כאילו שערכם עולה באש, אפרופו המלחמה, אפרופו הזמנים הקשים שאנחנו נמצאים בהם, זה לא צחוק עם הדברים האלה, זה ממש הבדל של גן עדן גיהנום, חיים או מוות. כן. כשאנחנו לוקחים את זה בכזאת רצינות, הרבה יותר קל, הרבה יותר קל, שאנחנו ממש על זה ברצינות, שלא מעניין אותנו כלום, אנחנו על זה ברצינות, זה עושה את הדברים הרבה 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 יותר קלים. שאנחנו במין, טוב נו אני אנסה לשבת ריטריט, ויפאסנה, אוי אוי אוי, כמה שזה קשה עם המיינד שלי וזה, למה שנחזור לשם בכלל? אנחנו לא מבינים את העומק של כמה טוב זה יכול להיות. קשה מאוד ללכת בדרך הזאת. ואנחנו מתחילים להבין, כשאנחנו אומרים למשהו לא, אנחנו אומרים בו זמנית למשהו אחר כן. ככה זה עובד, אין וקום. כשאנחנו אומרים לא למצבי התודעה הלא מיטיבים, אנחנו אומרים בו זמנית, כמו בדרשה שקראתי קודם, כן למצבי תודעה מיטיבים. ככה זה עובד. מין חוקי טבע כאלה. אנחנו הולכים לכיוון אהבה. יש שיר נורא יפה שאולי נשמיע אותו מתישהו פה. Let me follow love. כזה. ואז, כמו שקרן דיברה בשיחה שלה, היכולת הופכת לכוח. אנחנו מתרגלים את זה יותר ויותר. האינדריה הופך לבעלה. האינדריה הופך לבעלה. והתרגול צריך להיות באופן תדיר ורצוף. אני מזכירה, כן, את מה שקרן דיברה עליו. תדיר ורצוף. אם זה נגעת פעם אחת ופעם אחרת עשית משהו אחר, לא יעבוד לנו. זה ממש כמו לעבוד עם התמכרויות. צריך ממש לתת. לתת את עצמנו לזה. זה ככה עם בריאות ועם אוכל, וככה עם מחשבות ומחשבות זבל, ג'אנק פוד, ג'אנק thoughts. אז יש את כל הדבר הזה שמזהה את הלא מיטיב ושומט אותו. כשאנחנו באמת רואים משהו כלא מיטיב, לא נרצה לגעת בזה בכלל. ומלא מלא מלא תרגולים מכוונים לשם. כן, הנזירות והנזירים בתאילנד מסתובבים עם כל מיני תמונות מורבידיות, כן, כדי להיזכר ב... כדי לעבוד עם ההשתוקקות, להיזכר לאן הגוף זה יכול להגיע אחרי שהוא, כן, עוזבים אותו החיים. אז אנחנו לא צריכים ללכת לכאלה קיצוניות. אבל כן לדעת איך אנחנו מנקבים את האשליה, שנדמה לנו שאם אני רק אקבל את התירמיסו הזה עכשיו, אז אני אהיה מאושרת. סליחה שנתתי לכולכם בתודעה את הג'אנק הזה המשובח, אבל באמת אם נסתכל על המרכיבים שלו, באמת, באמת את רוצה לאכול את זה? כן, אבל באמת, 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 אם אנחנו רגע נשתהה כאן, אז חלק מאוד מאוד גדול זה הבנה עמוקה של מה זה הדבר הזה, ולשמוט, לשמוט, 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 ולהיות בסביבה מיטיבה שתומכת בשמיטה הזאת. זה מאוד חשוב, נורא קשה לעשות את זה, בתוך הגיגה של מלן תלפים מוגות, כן. או אנשים שאומרים, טוב, נו, יאללה, קחי שחת אחת, אפשר לחשוב מה זה כבר יעשה, ואופ, טלק. עוד פעם, צנחנו לשם. החלק השני, ועכשיו אני מגיעה לשער השני שלנו, השער אל היופי, החלק השני זה לתמוך ולהתמך על ידי ה-hell yes, על ידי ה-deliciousness הזה, על ידי היופי, על ידי העונג, כן, על ידי השמחה. ובעצם מדובר על שהייה בחוויה מיטיבה. זה לא רק לא, 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 להדוף את את הלא ולהישאר כל הזמן במין כזה, כן, פחד מהנעים, אלא ללכת לנעים האמיתי. ופה אנחנו מתחילים להיכנס למחוזות מאוד מעניינים. כי יש סוגים מסוימים של עונג גופני ומנטלי, שיש להם את הכוח להתמיר ולשחרר את התודעה. Here I said it. תקשיבו, זה זהב טהור הדבר הזה. הדרך להתעוררות עוברת שם. היא לא רק עוברת דרך הסיגוף ולהגיד לא לדברים שאוקיי, הבנו, זה לא מיטיב, אבל בא לי. היא חייבת לעבור בו זמנית גם דרך עונג ושמחה ואושר שמעוגנים בסוג אחר. הבנה קוגניטיבית לא מספיקה, אנחנו צריכים חוויה אחרת. לשטוף את הלב, תודעה, גוף שלנו ב-well-being. מבינים? אתם איתי? זה, מה זה כיף? בואו מתחיל החלק הסופר כיפי של הדברים. אז יש שמחה ועונג, פיטי וסוקה בפאלי, שאלה איכויות שנולדות, אני מדברת על הג'אנה הראשונה, ביכולת הבחנה ומלוות במחשבה ובהרהור. אני קראתי את זה קודם. אחרי שאנחנו נפרדים מהשתוקקויות להנאות החושים וממצבי תודעה לא מיטיבים אחרים, הדבר הזה עולה בנו. וגם אפשר להיכנס דרך השער הזה, השער אל היופי. כשאנחנו חווים עונג בשמחה, שהם לא ארציים, שהם לא תלויי תירמיסו, כשם קוד. ואנחנו חווים אותם, mind you, על בסיס יומיומי, הם פשוט מתחת לרדאר שלנו. לא יודעת, אתמול הלכנו, הצטרפתי לכם למדיטציה בהליכה, זו הייתה השעה שאחרי השיחה, ופתאום שעת זהב כזאת, והעלים נכון, ראיתם, הייתם איתי, זזו ברוח, העצים הגדולים, כל הדבר הזה פתאום נראה נושם וחי, וואו, משהו בנו כל כך ננגע, זה לא רק כיפי ויפה ומהמם, זה שוטף את התודעה שלנו ומביא אותה ללבל אחר. יש משפט עוד מאוד יפה של תומס מור, שהוא אחד ההוגים המעניינים, שאומר appreciation of beauty, הערכה של היופי היא פשוט פתיחות לכוחם של הדברים להרטיט את הנשמה. קרא את זה שוב, הערכת היופי היא פשוט הפתיחות לכוחם של הדברים להרטיט את הנשמה. נפש האדם, הוא כותב, רעבה ליופי. אנחנו מחפשים את זה בכל מקום, בגוף, במוזיקה, באומנות, בבגדים, ברהיטים, בגינון, בזוגיות, באהבה, בדת, בעצמנו. אף אחד לא היה רוצה להיות לא יפה. כשאנחנו חווים את היפה, הוא אומר, יש תחושה של שיבה הביתה. ופה אני רוצה לעשות את ההבחנה הזאת, כן, שהבודה עשה, בהתמשאבות, במצבי התודעה, בפיטי והסוכה, השמחה והעונג, שיכולים להגיע דרך השער של היופי, שהם לא ארציים. אחד השירים של הבודה, הוא מדבר על הנאות החושים שיכולות להיות נפלאות כשאין מחשבה של השתוקקות לגביהן. זאת אומרת, במילים אחרות אפשר לקרוא לזה, למשל יופי. כשאנחנו רואים את העץ הגדול נע ברוח, אם תעלה לנו מחשבה, וואי, אני חייבת לחתוך את הענף הזה, לשים אותו בחדר שלי, להסתכל עליו כל היום, לעשות עליו פו כדי שהוא יזוז כמו ברור, אך, נו, גמרנו עליו. גמרנו עליו וגמרנו על הדבר הזה בפנים. אבל בדרך כלל זה לא מה שקורה בנו, בדרך כלל אנחנו יכולים לישן אחורה, ולראות את היופי בלי שתתעורר בנו ההשתוקקות לאחוז בו. ושמה זה מתחיל לעשות בנו משהו אחר. אז יש את הסיפור הכל כך יפה של של סידארטה גוטמה, שהוא מספר לעצמו, כן, הוא מספר לנו בעצם, באחת הדרשות, זה ממש ככה בהתחלה מעל הדרשה לטפוסה. אחרי שהבודיסטווה, כן, דבר לעצמו, כן, על עצמו, תרגל סקפנות מחמירה, הוא חשב לעצמו, אפילו בתרגול החמור והקשה הזה, לא השגתי מצבים שחורגים מן המצב האנושי הרגיל, אחרי שהוא הסתגף 6 שנים, כן, כמו משוגע. אף לא תובנה או ידיעה יוצאות דופן הראויות להצילים. האם תיתכן דרך אחרת להתעוררות? אני עוצרת פה רגע לפני שנמשיך. אומרת, תחשבו על הסיטואציה הזאת. הבן אדם עזב הכל, עזב את הארמון, עזב את הענוגות החושים, הוא הרגיש שם ריק, כן? בתור החיים של נסיך, בגיל די מופלג של 29, עזב הכל כי הוא הלך אחרי הדימוי שהרטיט את הלב שלו, של המתרגל הרוחני שסבר הפנים שלו היה כל כך שלב, אני לא אכנס לכל הסיפור, מי שמכיר מכיר, ובמשך 6 שנים הוא תרגל סיגופים מאוד מאוד קשוחים, כי זה מה שתרגלו אז. והיה בו מספיק אינטגריטי, מספיק הייתה בו יושרה פנימית, לחשוב פתאום את המחשבה הזאת, וואלה, 6 שנים עיניתי את עצמי, כמעט מתתי, באמת הוא עשה דברים שוגעים, ושום דבר טוב לא יצא מזה, כן, חוץ מבסדר, הוא קיבל קצת כבוד מהאנשים שמסביב והחברים שלו, אבל זה לא מה שהוא חיפש, כבוד היה לו גם קודם. ואז הוא משתף, עלה בדעתי, תשימו לב לרצף המחשבתי הזה, כשאנחנו רואים משהו נכוחה, זה שער לעוד היכל. פתאום נפתח את הדלת, נפתח שער, הסכמנו לראות משהו, הסכמנו להסתכל לנמר בעיניים, עברנו עוד שלב. ממש סולמות וחבלים כזה. הסכמנו לראות שזה לא, הופ, נפרס עוד מרחב אחר. ואז הוא משתף, ואז עלה בדעתי, הבנתי, עלה לו זיכרון, כן, של עצמו כילד, נער צעיר, בן, ילד קטן 10 אולי, יושב מתחת לעץ שנקרא ורד תפוח, Rose Apple Tree, תכף נקרא את זה, זה עץ אמיתי, מצאתי אותו, שתלתי אותו אצלי, מישהו הביא לי פסל של בודה, הוא יושב מתחת, ארבעת ההודיות, כולל רצפה אז מסתובבות סביבו, יש לו פירות מדהימים עם ריח גן עדן, זה באמת עץ נורא יפה. הבנתי שכאשר אבי עבד בשדה, בעודי יושב תחת צילו הקריר של עץ תפוח הוורד, ולאחר שנפרדתי, שימו לב, נפרדתי כילד, בהשתוקקות להנאות החושים וממצבי תודעה לא מיטיבים אחרים, נכנסתי ושהיתי בג'אנה הראשונה המאופיינת בשמחה ועונג גופני, שנולדו מהבחנה ומלווים במחשבה והרהור. אז עלה בתודעתי הרהור הזה, האם זוהי הדרך להתעוררות? אז, בעקבות הזיכרון הזה הבנתי, זוהי הדרך להתעוררות. וואו, יש פה כל כך הרבה. לפעמים מספיק זיכרון ש... מביא אינסייט כל כך עמוק והפוך ממה שהבנו עד עכשיו. עד עכשיו תרגלנו 6 שנים, אנחנו זהו עכשיו, סיגוף, 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 סיגוף. וואלה, היה בנו מספיק אינטגריטי להגיד לעצמנו, זה לא מה שאני מחפשת, זה לא מה שאני מחפשת, זה לא מה שאני מחפשת. זה כל כך קשה לעשות את זה. אבל הוא כבר היה אלוף הנטישות. שוב ושוב עזב, שוב ושוב עזב, שוב ושוב עזב. יש בזה משהו מאוד לא פשוט ומאוד גם ראוי להערכה. לא מתפשר. ופתאום לגלות משהו אחר לגמרי, שמחה ועונג גופני, אחרי שמשהו בנו אומר די, די עם הרמיסויים למיניהם. די עם השחטות, די עם הסרטים, די עם הסיפורים שחוזרים על עצמם, די עם זה, די עם זה, די עם זה. אני עוד לא יודע מה כן, אני יודע מה לא, אמרנו לא למשהו, אמרנו למשהו אחר כן שאנחנו עוד לא יודעים מהו, שלק, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בבריכה של עונג בלתי צפוי. שאני רוצה להזמין אותנו לתרגיל קטן, לקראת הסוף. בואו נעצום עיניים ביחד. אתם יכולים כמו שאתם יושבים, לא צריך להתארגן. ככה, היה לכם נוח עד עכשיו. כל בסדר. ושימו לב לגוף שלכם. ובואו תראו אם אתם יכולים למצוא אפילו מקום אחד, אולי יותר, של עונג. עונג גופני בגוף. זה יכול להיות משהו נורא קטן ופשוט, זה לא איזה ביג דיל. מקום שהוא נעים לכם, מקום שהוא נינוח, מקום שהוא כיפי. אולי יש מקום שהוא ניטרלי. ותנו לעונג הזה להתפשט בגוף. תנו אולי הנשימה פתאום מהנגד, אולי תחושת הגוף הפיזי פתאום מהנגד, אולי ציוץ הציפור בחוץ פתאום מענג אותנו. ממש להרגיש את זה בגוף, כרטט. To own it, להפוך את זה לשלנו, לנגיש. לשטוף את הלב, הגוף, התודעה ב-well-being. ולהעריך את השהייה הזאת, עוד קצת, עוד קצת. שמחה ועונג שמובילים להתעוררות, כאלה שלא מחזקים או מגבירים את ההשתוקקות. להתמשאב בחוויה הזאת. והבודה אמר, לאחר שהבנתי כהווייתם את ההתהוות, את העלמות, את הסיפוק, את החיסרון ואת המפלט שמתגלמים בהנאות החושים, הותרתי מאחור את ההשתוקקות להנאות החושים. אני רואה יצורים חיים שאינם חופשיים, התאוות להנאות החושים, שהם מיוסרים על ידי ההשתוקקות להנאות החושים, שבוערים מרוב להיטות להנאות החושים, שמתהוללים בהנאות החושים, ואני לא מקנה בהם, ולא שותף להנאה שלהם. מדוע? כי יש, מגנדיה, הנאה אחרת מזו של הנאות החושים ושל המצבים הלא מיטיבים. הנאה שמתעלה אף על התענוגות הכי שפימים. כיוון שאני נהנה ממנה, אני לא משתוקק אל ההנאות הנחותות ולא מתהולל בהן. אז עוד רגע או שניים עם החוויה הזאת של לתת לעצמנו את המרחב של הנאה ועונג שלא תלויים. שלא תלויים במה שאנחנו מכירים. ועוד שיר של הבודה, מחשבת ההשתוקקות באדם היא כמה, כמה בפאלי. לא הנאות החושים הנפלאות המצויות בעולם, מחשבת ההשתוקקות באדם היא כמה. הדברים הנפלאים נשארים כפי שהם בעולם, בעוד החוכמה מותירה מאחור את הדחף כלפיהם. ושמחה ועונג לא ארציים, זה שם המשחק שלנו, ללא השתוקקות או היחזות. אני רוצה להזמין אותנו לשטוף את עצמנו ביופי. לשהות בחוויה המיטיבה הזאת. לשמות את הלא מיטיב מתוך אהבה למיטיב. באופן תדיר ורצוף. להשאיר משהו מאחור ואז התודעה מתהרת. ולשהות, להגדיל את המומנטום במיטיב. להתמשאב ביופי, בעונג, בשמחה, בשמי הלילה, בעצים הגבוהים, במה שמזין את הנשמה, בחברים, בביחד, בלבד, ולדעת למה אנחנו עושים את זה. להיות במיינדפולנס כלפי הדבר. Remember to remember, לפני, במשך ואחרי, לראות את האפקט של זה. אני אקרא לנו אל תוך החוויה הזאת שוב את השיר של בוקובסקי. החיים שלך הם החיים שלך. אל תיתן להם לחטוף מכות בהכנעה, תחובה. תהיה על המשמר. יש דרכים לצאת. יש אור איפשהו. זה אולי לא הרבה אור, אבל זה מנצח את החושך. תהיה על המשמר. האלים יציעו לך הזדמנויות. דע אותן, קח אותן. אתה לא יכול לנצח את המוות, אבל אתה יכול לנצח את המוות בחיים, לפעמים. וככל שאתה לומד לעשות את זה לעתים קרובות יותר, ככה יהיה יותר אור. החיים שלך הם החיים שלך. דע את זה, כל עוד יש לך את זה. אתה נפלא. האלים מחכים לשמוח בך.